יש לי. עכשיו צריך לזכור תמיד שהכותרות ניתנו על ידי הרב הנזיר. הכותרת היא לעניין, אני חייב לומר את האמת. אבל צריך לדעת שהרב קוק לא כתב כותרות, זה נושא שכבר קשור בנושא של עריכת תורות הקודש, די הרב הנזיר, לא ניכנס עכשיו לזה, בסדר? זה... עכשיו, כל המגרעות, אני מתחיל לקרוא, כל המגרעות, החומרות והרוחניות שבעולם, הכל בא מפני... מה זה קרה פה? האסון, וחזר אחורה, אני לא יודע. הכל בא מפני שכל אחד משיג שני אחת. אוקיי. שנייה אחת, אני... בסדר, הכל בא מפני שכל פרט משיג רק צד אחד מהמציאות הגשמי והרוחני הטוב בעיניו, ויתר הצדדים שהם בלתי מושגים לו אינם בעדו ראויים להיות עבודים מן העולם. אוקיי? עכשיו, אני רק כלל בקריאה של הרב קוק, אני קורא לזה בניית עזר. כשהרב קוק כותב כל המגרעות החומריות והרוחניות, שזה נראה לה כזה הכללה כזאת כוללת, גורפת כזו, שאני לא יכול לעמוד מתחת, להגן על עמדה כזו, בסדר? כל! אם תמצאו לי דוגמה נגדית אחת, כמו שאוהבים במדעי הטבע להגיד, אז הכל מתפוצץ. אז לכן אני מתחיל לקרוא, אני אקרא לכם איך אני קורא קריאת עזר, בסדר? יש הרבה מגרעות בעולם, חומריות או רוחניות, בסדר? שבאות מפני שכל פרט משיג רק חלק, היבט אחד של המציאות, הגשמי או רוחני, שטוב בעיניו, ויתר ההיבטים שלא נקלטים אצלו, אינם מבחינתו ראויים להיות עבודים מן העולם. אוקיי? כלומר, זה אפשר, יש, אדם הוא סובייקטיבי, הוא רואה רק עם העיניים שלו, הוא רואה רק עם הפרספקטיבה שלו, הוא רואה רק זווית צילום אחת של המציאות, ומבחינתו אין זוויות צילום אחרות, גם לא יכולות להיות זוויות צילום אחרות, כי זה זווית הצילום הייחודית שמה? שיש לו, אין לו, אדם בעצם נעול בפרספקטיבה האישית שלו, ולכן שאר ההיבטים הם לא, הם בכלל לא מושג לו, אז מבחינתו הם מיותרים. אוקיי? הוא לא יכול לעשות בהם שום שימוש בעצם. אבל בכל זאת זה בעיה, משום שאתה שקוע בשלך, ומה עם המכלול? לכן הוא אומר, זה מתחיל שדברים מבחינתך רואים להיות עבודים מן העולם, אבל זה יותר מזה. המחשבה הולכת ומרשמת כוח פעולתה על היחידים והקיבוצים, על הדורות והתקופות, שכל מה שהוא חוץ מהחוג העצמי שלו, הוא לא רק מיותר מה הוא עושה, הוא גם מה? מחריב ומפריע. ומתוך כך, כלומר, בהבנה הזאת שנוצרים מאבקים ומתיחויות, כן? מתוך כך, הסיבוכים מתגדלים. בדעות ואמונות, בשיטות החיים, ברוחות הציבוריות. עד כאן שלב א'. כלומר, יש בעיה שהיא נובעת מהצמצום שלנו כבני אדם, מזה שאדם תופס את החלקי כשלם. תופס את התפיסה הסובייקטית שלו כמוחלטת, כאובייקטיבית, כנותנת את כל היש. מלא אם אתה לא נכלל בתוך העולם שלי, ואם העולם שלי הוא כל היש, ואתה לא חלק מהיש הזה, אז מה אתה צריך להיות? אתה לא צריך להיות. אתה דוגמה, מה נקרא דוגמה נגדית בשפה של אנשי המדע. אתה מקלקל לי, אז מה אני צריך לעשות אותך? לזרוק אותך מפה. לא יכול שתהיה קיים. לכן הסובייקטיביות ההכרחית מצד אחד ויוצרת מתחים מוחלטים, כשבעצם האדם נדרש להתעלות מעבר לעצמו. להיפתח למשהו שהוא יותר גדול ממנו. כן? אבל היחיד גם כן הוא גם סובל מאותו דבר. היחיד גם כן סובל הוא מהמון הסיבוכים שבקרבו פנימה, כן? זה ברור, אני מתפרנס מזה, כן? אבל מה הפשט? איזה סוג של סיבוכים? אז הוא מאותו סוג של סיבוכים, שאין רגש אחד פוגש את חברו בחיבה הראויה, ומחשבה אחת דוחה את חברתה ברוח בוז ומסתמן. עד כדי כך, שחליפות רוח של ידידות נעשה דבר נמנע. והרגשת יופי כללי להשיב נפש הולכת ומדלדלת. כלומר, גם האדם עצמו יש לו בעיה לאחד את עולמו, להפוך את העולם שלו לעולם אחד, משום שהוא באמת מרגיש שיש בו התנגשויות, שיש בו כל מיני התרוצצויות. לא רק כתוב שם, כן, ותרצצו הבנים בקרבה ואתה אומר, כן, למה זה אנוכי? כי מה חז"ל אומרים? כשזה התקרבו לבית עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת, כאילו לבית מדרשם שיעקב רוצה לצאת, ואיך היו אומרים החרדים בעבר, אז מה, איזה מין ילד יש לי? מה, אחד שרוצה גם זה וגם זה, המזרוחניק? ואתה אומר, כן, למה זה אנוכי? מי רוצה אחד כזה? כן, אז הקדוש ברוך הוא הרגיע אותה, זה לא אדם אחד, זה שני בני אדם, שני אנשים שונים. הרגיע, שני אנשים שונים, זה צווי דינים, זה לא צווי גברות, לא צווי דינים, כן? אבל אם זה אדם אחד, זה סקיזופרן, זה לא סקיזופרן, אבל קיצור. אז גם האדם הפרטי, הוא סובל מחוסר היכולת שלו. אחרי שפעם אמר לי פרופסור שלום רוזנברג, נתן דוגמה כזו בשיעור, הוא נורא, דוגמה נורא יפה, שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, תראה, אתה מרכיב פאזל, והרכבת, הכל בסדר, ופתאום בא מישהו מאוד חתיכה. מה זה אומר על הפאזל שהרכבת? מה? שלא הרכבתי נכון, כי אם הכל בסדר ופתאום יש עוד חתיכה, אז לכן הוא אומר, הרבה פעמים אנשים, מישהו מביא להם עוד חתיכה לפאזל, מה הם אומרים? זה לא של הפאזל שלי. זה פאזל אחר. כי אם זה יבחח שזה פאזל שלי, אני צריך להרחיב את הפאזל שלי, נכון? אז אומר, איך אתה קולט, איך אתה בונה פאזלים? אתה צריך לדעת להרחיב את ה... כן, כשאברהם אבינו לא חשב שסדום היא מחוץ לפאזל. אברהם אבינו, כיוון שהוא האמין שכל החתיכות שייכות לפאזל, אז מה התפקיד שלו היה לאהוב? להוסיף עוד מקום בפאזל. אז מה הפתרון? נחזור לענייננו. עכשיו תראו מה, לכל אלה הפגעים, מה עכשיו זה פשוט? זה גם הכיוון. כן. לכל אלה הפגעים, שהעולם כולו ואנחנו בייחוד סובלים מהם, קרויים הצדיקים, מאחדי הייחודים השכליים והרצוניים, לחבר, לתקן, לחבר ולמנות הטלת שלום בעולם על ידי הטלת שלום בנשמתם פנימה. נכון? על ידי הופעת דעה שלמה וכללית, השולחת תמיד אור וחיים לכל העברים. נקרא לאט לאט. יש פה חידוש, כמה חידושים מאוד מאוד גדולים. החידוש הוא שמה זה לייחד ייחודים. בדרך כלל אנשים תופסים שהמושג לייחד ייחודים זה משהו שאנחנו לא מבינים. זה עושים המקובלים, מייחדים ייחודים. עכשיו הרב קוק נותן פה פשט. לייחד ייחודים זה לאחד אחדויות. זה ליצור אינטגרציה, או בעברית יותר טובה אינטגרצקה, כי זה יודקי בסוף, אחדות של היבטים שונים של המציאות. איזשהו, עכשיו הרב קוק מחדש פה עוד דבר. הצדיק הוא זה שיכול לאחד את הדברים. לאחד את הדברים זה או ברמה ההגותית, התיאורטית, השכלית, או ברמה הרצונית. לאחד ייחודים שכליים ורצוניים. כן? שכליים ורצוניים. על ידי, עכשיו איך הם עושים את זה? על דרך שהם בתוך עצמם, אתה יכול להיות משפיע על הפאזל החיצוני, אם אתה מצליח להרכיב את הפאזל הפנימי. על די התלת דעה שלמה, על די התלת שלום בנשמתם פנימה, איך הם עושים את זה? על די הופעת דעה שלמה וכללית, השולכת תמיד אור וחיים לכל העברים. יש פה משהו שהצדיק, ופה יש הגדרה מחודשת של הצדיק, שהצדיק הוא זה שמחבר עולמות בהוויה שלו, שבתוך העולם שלו, דברים שנראים אצל אנשים אחרים כלא מסתדרים ביחד, מסתדרים. איך רואים? רואים שזה לא מריבה פנימית, הוא לא מסוכסך כל הזמן, הוא נקרא בין זה לזה. יש לו משהו שהוא מצליח להכיל בתוכו, יש לו תיבת תעודה גדולה, והוא יכול גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וזה הכל נמצא אצלו, וזה מסתדר לו, הפאזל שלו מורכב. עכשיו, אחרי שאתה רואה את הצדיק שהפאזל שלו מורכב, אתה מבין שזה אופציה, אתה מרגיש שזה אפשרות, אז זה משפיע על אחרים לראות שהדברים האלה אפשריים, והם לא חייבים להיות או זה או זה, אלא גם זה וגם זה. יצא לי פעם אחת, אני תמיד אוהב את הדוגמה הזאת, יצא לי פעם אחת להיות צדיק, במובן הזה. אני טיפלתי בזוג, זה הייתי בתחילת דרכי, והיה זוג שהוא סיפר שזה בלתי נורא והיום לחיות עם האישה הזו. אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, חזל היום מגדירים את הסיטואציה. והיא סיפרה שהוא לא בן אדם בכלל. ואני יושב איתו, ואני שומע אותו חצי שעה, ואני אומר, טוב, אחרי חצי שעה, אני שומע, נגמר את השעה, ואני הרגשתי שרק שמעתי אותו, ושמעתי אותה, ועשיתי, והייתי בטוח ש, טוב, נקבל שבוע הבא. אבל, אבל אני לא יודע אם הם יבואו. היה לה הפתעה מאוד גדולה בשבוע הבא, לא רק שהם באו, אלא גם שאמרו שהרבה זמן הם לא הרגישו כזו קרבה בעקבות הפגישה שהייתה אצלי. אמרתי, גם קשה להם ביחד וגם... אבל הבנתי שהפשט הוא, שהם פתאום ראו שאדם אחד, בדרך כלל אצל אנשים כאלה שרבים, אף אחד לא מודה שהשני סובל. כל אחד שקוע בסבל שלו, והוא מרגיש שהוא מוכן להכיר בסבל שני, בגלל שהשני יכיר בסבל שלו. אתם מבינים, יש איזה לינק, אתם מכירים את הקטע הזה של אני מוכן לגנות את הימין, בגלל שגנה בו זמנית את השמאל, כן? כי לא, אני מוכן להודות שזה לא היה בסדר להרוג את רבין, אבל צריך להגיד גם שרבין היה לא בסדר, כי הוא אמר פרופלו או משהו כזה. אתם מכירים את זה? לא, לא מכירים. כן, יש, נכון, יש גם פה אנשים כאלה שמתקשים לעשות את ההפרדות האלה. והם הרגישו שיש בן אדם שיכול באמת להבין את הכאב שלו ולהבין את הכאב שלה ולא להתפרק. עבורם זה היה שני דברים שמה, שאו שאני מבין אותי ואז אני חייב לא להבין אותך, או שאני מבינה אותי ואז אני לא חייבת לא להבין אותך. זה לא יכול להיות שאפשר להבין גם אותי וגם אותך. אם אצלי זה יכל להתחבר, זאת אומרת שגם הם יכולים אולי להתחבר. ולכן זה הבשורה בשבילם, שבאמת יכול להיות מישהו שבאופן אותנטי שניהם הרגישו שאני לא מזייף, ושניהם הרגישו, וואלה, האדם הזה יכול לראות גם אותי וגם אותך באותה תמונה, בבת אחת, וזה לא או אני או אתה, אלא גם וגם, אז יש לנו סיכוי. אז בינתיים הם ידעו שזה אצלי, אבל אני החזקתי בשבילם את האופציה של הביחד שלהם. כי עד אותו רגע היה להם רק את האופציה של מה? להיפרד. אז פה זה, אז קודם כל זה קוראים מרחב צדיקות חדש לגמרי, תראו לכם, נכון? זה אומר, פתאום אמרות לצדיק, אמרות לצדיק נפתח מחדש, יש אפשרות עוד אופציות להיות צדיקים. אבל זה באמת שונה מהתפיסה הקלאסית של הצדיקות, שכאילו הצדיק הוא מעל ומנותק, כן? רק להחריף את זה, יש ביטוי מאוד אהוב אליי אצל אחד מהרבס, אני שואל מה ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. אז הוא אומר שצדיק שאינו גמור אוהב רשע שאינו גמור, אבל צדיק גמור יכול לאהוב מה? רשע גמור. זאת אומרת, זו תפיסה שהצדיקות המלאה היא כוללת גם את היכולת להתייחס לרשע המלא. אצל רוב האנשים הצדיק הגמור הוא הכי מרוחק מהרשע. אצל רוב האנשים הצדיק גמור הוא זה שגם לא מסתדר עם רשע שאינו גמור. צדיק שאינו גמור הוא מסתדר עם רשע שאינו. כן. הוא לא מסתדר רק עם רשע גמור, אבל זה בדיוק הפוך. טוב, אז זאת היא מגמת עובדים נאמנים שרזי עולם הולכים ומתגאים בהם, כן? מה זה רזי עולם? רזי עולם, למה זה רזי עולם? כי זה סוד. הסוד של העומק הוא סוד. הסוד של, 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 ששני דברים שהם סותרים, הם לא הורסים, אלא הם מסתירים איזשהו עומק. מה שגאות לכם בטח כמה פעמים את הוורט הזה, שסתרי תורה זה מה שמסתתר אחרי הסתירות שבתורה. הסתירה היא לא הורסת. במובן השטחי זה או זה או זה, אז או פסוק הזה או פסוק הזה. אבל אם אתה מבין שאתה, כן, א' ב', אם זה באותו מישור, אז הם סותרים, אבל אם זה בשני מישורים, אתה יוצר ממד עומק, אז אתה מאפשר עוד מרחב שבו עוד דברים יכולים להסתדר ולהסתתר. כן, השתי העיניים לא רואות אותו דבר, אנחנו דיברנו על זה כבר פעם, ששתי העיניים, אם יש להם פער בינוקולרי, הפער בין שתי העיניים יוצר את יכולת שלנו לראות ממד העומק, כי אנחנו מאחדים שתי זוויות שונות, אבל זה יוצר את העומק, כי אנחנו מבינים שהם שתי זוויות שונות, יוצרים לנו, כן, אנחנו כל הזמן עוסקים בטריגונומטריה, כי אנחנו בונים על הבסיס הזה, מה העניין? על הבסיס של הפער הזה, את הזוויות השונות, אנחנו צריכים עומק. איך זה, נכון? הבנת. אז לכן זה רזי עולם שמתגלים בהם ועל ידם. אז מה הנוסחה? דייקנות גדולה בפרטים. חיבה, כן, אל תחשבו שכדי להגיע לתמונה כוללת זה מתחיל מטשטוש, או מטשטוש הלכתי לפחות. דייקנות גדולה בפרטים. חיבה וקישור נמרץ לכל החיים המוחשיים ותביעותיהם הראויות, משום שלחיים המוחשיים יש תביעות לפעמים שמה הן לא ראויות, צריך לזכור את הדבר הזה. והתעלות עליונה, שימו לב שוב, התעלות עליונה ברצון ובשכל. כלומר, לא רק שכל, לא רק תיאורטי, גם ברצון המחובר לחיים ממש. בהקפה אדירה, על כל חזינות החיים, על כל הליכות המדיניות, על כל השינוי הנפשיים, על כל מערכי האמונות והאומנות, על כל שיטות המוסר והכלכלה, על כל דרכי הטעם והיופי, על כל השבילים שהאמת, הצדק, החן והגבוהה וכל עוז החיים והבעיה מתגלים על ידם. כשברור לכם שהמילה המרכזית זו המילה כל, ושהרב קוק לא משאיר מקום לטעות, כשהוא אומר כל הוא מתכוון למה? הכל. אינקלוסיבי ביותר. תמיד הייתי אומר שאצל תפיסות עולם חרדיות אומרים לך התורה זה הכל, אבל אתה מרגיש שכשאומרים הכל הם רוצים להגיד משהו אקסקלוסיבי. זה רק מה שצריך לעניין אותך, זה כל מה שצריך לעניין אותך, שום דבר אחר לא. נכון? כשאני אומר התורה, אני תמיד אומר, המחלוקת, גם אני אומר התורה זה הכל. המחלוקת בינינו, מה זה הכל? אם הכל זה אינקלוסיבי, או הכל זה אקסקלוסיבי. זה מה? זה הבדל עצום. זה כל ההבדל. מה הפאנצ'ליין של הרב קוק? זאת היא מגמת הקריאה בשם השם בכל עצמם. ומה אומר? כל מה שאמרתי עכשיו, זה רק להגיד מה זה? המגמה של הקריאה, הקריאה בשם השם היא הקריאה לאחדות. הקריאה בשם השם היא הקריאה שאומרת השם אחד, עולמו אחד. זה כתוב? זה כתוב. אז זה באמת העניין. כלומר, אם נסכם בעומק, אז המשמעות של השם אחד הוא, אני תמיד אומר, האמונה בקדוש ברוך הוא בשם אחד היא לא האמונה שמסתירה לנו את העולם. זה לא, האמונה היא פותחת אותנו לעולם, היא המפתח לעולם, היא המפתח לכל העולם. האמונה היא המפתח להתחבר אל העולם ולא להתנתק ממנו. ואם שם נהיה חריפים, אם מישהו האמונה באשר מביאה אותו לשנאה ולא לאהבה, אם מישהו בגלל שהוא צריך להיות נאמן לשם שמיים הוא צריך לא לראות בני אדם, אז הוא מאמין באל אחר, לא באל אחד. כי האמונה בשם אחד מולידה אהבה, מולידה שייכות, מולידה קרבה. אם מולידה שנאה, משהו פה משובש. חד משמעות. זהו. בסדר? זה לעניין? זה באמת חשוב. יש שיעור כזה יותר מוכרח במשאירים של ימי העיון בתנ"ך לפני הרבה שנים.